סוכה, דף ממוו, מתחילים בעזרת השם, דף ממהי, עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. כשבעל גינה או פרדס עולה לבית המקדש עם סל מקושט, מלא בפירות משבעת המינים, פירות של ביקורים, הפירות הראשונים שגדלו לו השנה הזאת, מביא אותם מתנה לכהן, אחד ממתנות הכהונה. כשהוא מגיע לשם, הוא אומר, כמו שהפסוק אומר בספר דברים, פרשת כי תישא, לא עברתי ממצוותיך ריבונו של עולם, ולא שכחתי. באופן פשוט הוא בא להתוודות ולומר, כשהפרשתי תרומות ומעשרות, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. דורשת הברייתא שמובאת במסכת ברכות, דף מ' עמוד ב', לא עברתי ממצוותיך, לא עברתי מלברכך, לא שכחתי לברך ברכת המצוות כשהפרשתי תרומות ומעשרות, ולא שכחתי מלהזכיר את שמך, להזכיר שמך ומלכותך עליו. כשבאים לקיים מצווה, מברכים את הקדוש ברוך הוא ברכת המצוות. הפסוק אומר בתהילים, ברוך השם יום יום, דורש מזה רבי יהודה, אל תברך ברכה אחת על כל המצוות, אלא כמו שמברכים את הקדוש ברוך הוא כל יום ויום, מברכים אותו כל יום על המצוות המיוחדות של אותו היום. וכשמגיע חג הסוכות, יש לנו שני מצוות חביבות מאוד, מצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים. על הסוכה אנחנו מברכים להישב בסוכה, ועל ארבעת המינים על נטילת לולב. השאלה היא, יש לנו 7 ימים של חג הסוכות שבהם גם יושבים בסוכה וגם נוטלים את ארבעת המינים. האם מברכים בכל יום ויום על הלולב והסוכה, או שמספיק לברך בתחילת החג? מביאה הגמרא על זה 2 דעות. דעה ראשונה, דעתו של שמואל. אמר רב יהודה, שהיה תלמיד של שמואל, אמר בשם רבו שמואל, כשמברכים על הלולב, מברכים כל יום ויום מימי חג הסוכות, 7 ימים. וכשמברכים על הסוכה, מברכים רק ביום הראשון. כשנכנסים בתחילת החג לסוכה, אז מברכים להישב בסוכה, והוא מבאר גם למה. מה היא טעמה? לולב, זה לא שכל החג זה רצף אחד גדול, כי הרי בלילות אי אפשר ליטול את ארבעת המינים, רק בימים. דמפסקי, לילות מימים. אז אם כן, כל יומה, כשמגיע היום הראשון של חג הסוכות, יש מצווה ליטול ארבעת המינים. אחרי זה מגיע הלילה, כבר אין את המצווה הזאת. מגיע היום של מוחרת, שוב פעם מתעורר את המצווה. כל יומה, מצווה בפי נפשי הוא. זה מצווה בפני עצמה. לעומת זאת, סוכה, יש חובה לשבת בסוכה גם בלילה. דלא מפסקי לילות מימים. יש רצף אחד גדול, אין הפסק של הלילות שמפסיקים בין הימים, אלא הימים והלילות, כל 7 הימים יש מצווה לשב בסוכה. אז כול הוא 7, כל 7 ימי חג הסוכות, כאחד יום מאריך אדם הוא, זה כמו יום אחד ארוך שצריך לקיים את מצוות הסוכה, ולכן מברכים בתחילת החג על כל 7 הימים. מי שיש לו קצת אוזן מוזיקלית, כמו שזה נקרא, אוזן שיכולה לשים לב לפרטים, יכול לשים לב שלפי דעתו של שמואל, אפשר לברך ברכה גם על מצווה מדרבנן. כי הרי ליטול ארבעת המינים, יש לנו מצווה רק ביום הראשון מהתורה, או לקחתם לכם ביום הראשון. שאר הימים, בבית המקדש יש מצווה ליטול, אבל במדינה יש תקנה של רבן יוחנן בן זכאי, זכר לחורבן, ליטול ארבעת המינים גם בשאר ימי חג הסוכות. ואם אומר שמואל, שמברכים על נטילת לולב גם בשאר ימי חג הסוכות, זאת אומרת שלפי דעתו מברכים גם על מצווה מדרבנן, על נטילת לולב. הדעה השנייה זו דעתו של רבי יוחנן. לעניין סוכה, הוא סובר שמברכים כל יום ויום, כל פעם ופעם כשבאים לשבת בסוכה, כמו שמיד נראה. לעניין מצוות לולב, יש ויכוח בין 2 תלמידים של רבי יוחנן, מה הייתה דעתו? דעה ראשונה, ורבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, סוכה אמנם כל יום משבעת ימי חג הסוכות מברכים לשב בסוכה, אבל מצוות לולב לא מברך אלא יום אחד. מה הייתה, מה, למה על מצוות לולב מברך רק יום אחד? כי רק מצוות סוכה שהיא דאורייתא כל 7 הימים, מברך כל 7. לעומת זאת, מצוות נטילת לולב היא רק מדרבנן. כי הרי רק ביום הראשון יש מצווה מהתורה ליטול 4 המינים, אם זה לא בבית המקדש. שאר הימים זה רק תקנה מדרבנן. לכן, סגילי בחד יומה, מספיק לברך על נטילת לולב רק ביום הראשון של סוכות, שאז המצווה היא מהתורה ליטול את 4 המינים. לעומת זאת, ב6 ימים האחרים, לא מברכים. על נטילת לולב, כי אז אנחנו מקיימים את המצווה רק מדרבנן. זאת אומרת שרבא בר בר חנה סובר בדעת רבי יוחנן, שעל מצווה מדרבנן לא מברכים. וזה חידוש אדיר, כי אנחנו מדליקים נרות חנוכה, בחג החנוכה. מברכים שלוש ברכות, ביום הראשון בכל אופן, להדליק נר חנוכה, שהחיינו, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, זה מצווה מדרבנן להדליק נרות חנוכה. יסבור רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן שלא נברך את הברכות האלה, כי על מצווה מדרבנן לא מברכים. זה יסוד בכל התורה, לפי דעתו, בדעת רבי יוחנן. אבל רבין מתווכח איתו, הוא גם כן היה תלמיד של רבי יוחנן. כי אתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא עדכן את דעתו של רבי יוחנן לפי איך שהוא קיבל. אחד זה ואחד זה. מצוות סוכה אין ויכוח. בוודאי שמברכים כל יום ויום מימי חג הסוכות. אבל גם על מצוות לולב מברכים כל שבעת ימי החג. כי רבין סובר לעומת זאת בדעת רבי יוחנן, שגם על מצווה מדי רבנן מברכים, לכן מברכים כל יום ויום על מצוות לולב. מה הסיבה שעל מצוות סוכה סובר רבי יוחנן, לפי כל הדעות, גם לפי רבא בר בר חנה וגם לפי רבין שני התלמידים שלו, שמברכים כל יום ויום של חג הסוכות, מכיוון שכל הימים זה מצווה מהתורה, כן, אבל למה אי אפשר לברך בתחילת החג על כל החג? למה מברכים כל יום ויום? מבאר הריטב"א, כיוון שכשאדם יוצא מהסוכה, הוא מתערטל ממצוותה, דהיינו הוא מסיר ממנו, הוא מוסר מהמצווה הזאת. זה כמו אדם שהיה לבוש בחליפה, והוא התערטל מהחליפה. הוא התערטל ממצוותה כשהוא יוצא ממנה. וכשהוא חוזר אל הסוכה, חייב הוא לחזור ולברך עליה כשחוזר ונכנס בה. שאז הוא הרי חוזר ומתלבש ממצוותו. מחדש כאן הריטב"א חידוש שהוא גם נפסק להלכה. ואפילו בו ביום עצמו, כשרבי יוחנן אומר, אגב אנחנו תכף נראה שההלכה כמותו, כשהוא אומר שמברכים על סוכה כל יום ויום, זה לא בדווקא הכוונה שמברכים רק פעם אחת ביום על מצוות סוכה, כמו שמברכים על לולב רק פעם אחת ביום, אלא כשמברכים על סוכה כל יום, הכוונה מברכים על סוכה כל פעם ופעם, כל פעם כשאדם סיים לקיים מצוות סוכה, והוא עשה הפסק, יצא להתפלל שחרית, הלך לעסקיו יותר משעה, אחר כך כשהוא חוזר לסוכה הוא צריך לחזור ולברך. כל שעה שנכנס בה כתחילת מעשה, כי היציאה משם היא גמר כניסה הראשונה, הוא סיים את הכניסה הראשונה שלו. לכן מברך כל פעם ופעם. כשרבי יוחנן אומר שמברכים על מצוות סוכה כל יום ויום משבעת הימים, זה יכול להיות באותו יום גם כמה פעמים, ואגב, זה יכול להיות גם שרבי יוחנן יסכים שמברכים רק פעם אחת. אם בן אדם לא יצא מהסוכה במשך כל שבעת הימים של חג הסוכות, יודע רבי יוחנן שלא יצטרכו לברך פעם נוספת. כך סוברים רוב הפוסקים. לא יצטרכו לברך פעם נוספת. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שישב בסוכה שבעת ימי חג הסוכות ברצף אחד גדול, ואז הוא יברך רק בתחילת לילה הראשון של חג הסוכות על המצווה לישב בסוכה, ואז בכל שאר ימי חג הסוכות הוא לא יצטרך לברך פעם נוספת. אבל זה מאוד נדיר שאדם לא יצא מהסוכה בכלל. כשאדם יוצא מהסוכה וחוזר ונכנס, הוא מברך פעם נוספת לישב בסוכה. עכשיו, מתי מברכים לישב בסוכה? זה חשוב לדעת את ההלכה למעשה בעניין. אנחנו נגיד קודם כל את ההלכה למעשה שהגמרא פוסקת, ואז נחזור להלכה למעשה מה שנוהג בזמננו. אמר רב יוסף, להלכה נקות דרבא בר בר חנה, מה שהוא אמר בשם רבי יוחנן בידך, וכבר מבארים הראשונים, שמה שהכוונה רבא בר בר חנה, זה בעניין דבר שמסכימים איתו גם רבין וגם רבא בר בר חנה. דעת רבי יוחנן בעניין מצוות סוכה שנוהגת הברכה בכל שבעת הימים, זה תיקח בידך וזה נפסק להלכה. דקולו אמוראי, כי שתי הדעות, לא רק רבא בר בר חנה אלא גם רבין, קיימי כבתי בסוכה, מסכימים איתו בעניין סוכה, שמה? שמברכים כל יום ויום משבעת ימי חג הסוכות. אז כמו שאמרנו, באמת כך נפסק להלכה, שמברכים בכל שבעת ימי חג הסוכות את הברכה ליישב בסוכה, כל פעם כשאדם היה הפסק מהפעם הקודמת שהוא היה בסוכה ועכשיו חוזר לסוכה, מברך ליישב בסוכה. אבל חשוב לציין, כמו שאמרנו, מה שכותב השולחן ערוך, סימן תף ריש למתת סעיף ח', וככה הלשון שלו, נהגו שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה. יש מצווה לשבת בסוכה, ללמוד דברים קלים בסוכה, לשתות בסוכה, לישון בסוכה, אבל על כל אלה לא מברכים לשב בסוכה. הדבר היחיד שמברכים לשב בסוכה זה על אכילה. ולכן, אם האדם יאכל סעודה בסוכה ואחרי זה הלך להתפלל תפילת שחרית, כשהוא חוזר, אם הוא יאכל סעודה נוספת בסוכה, אז הוא יברך שוב פעם לשב בסוכה. זה יכול להיות כמה פעמים שבן אדם מברך להישב בסוכה. למדנו את דבריו של רבא בר בר חנה, מה שהוא אמר בשם רבי יוחנן, שעל מצוות סוכה מברכים כל שבעת ימי חג הסוכות, ועל מצוות לולב מברכים רק יום אחד. מקשה הגמרא קושייה מתוספתא במסכת ברכות פרק זין, מקשה הגמרא מיטיבי. הברייתא הזאת אומרת בדיוק הפוך מרבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן. העושה לולב לעצמו, אדם שאוגד את ארבעת המינים לקראת חג הסוכות, הוא מברך ואומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה עם שם ומלכות. זה לא להלכה, להלכה אנחנו מברכים את הברכה הזאת בזמן נטילת הלולב, בבוקר, של יום טוב. נטלו לצאת בו, אומר ברוך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב. אומרת הברייתא, ואף על פי שברך עליו ביום הראשון, חוזר ומברך עליו כל שבעת ימי חג הסוכות. שזה סותר את מה שרבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, שמברכים רק ביום הראשון. ממשיכה הברייתא, לעניין סוכה זה גם בדיוק הפוך. ולעניין סוכה זאת בעיה הרבה יותר גדולה, כי גם רבין סובר אותו דבר בדעתו של רבי יוחנן, שסוכה מברכים כל יום ויום. כאן בברייתא כתוב של סוכה מברכים רק ביום הראשון. זה סותר את דבריו של רבי יוחנן, בין לפי התלמיד שלו רבא בר בר חנה, ובין לפי התלמיד שלו רבין. כאן הברייתא אומרת, העושה סוכה לעצמו, בזמן הקמת הסוכה, לפי דעת התנא של הברייתא, שזה גם כן לא נפסק להלכה, הוא אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו וכו'. ביום הראשון של החג, כשהוא נכנס לישב בה, בסוכה, הוא מברך ואומר, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לישב בסוכה. וכיוון שברך על הישיבה בסוכה יום הראשון, שוב אינו מברך. מספיק שהוא ברך ביום הראשון. אז זה ממש לא כמו שאמר רבי יוחנן. אבל גם מה שנאמר לעניין לולב, זה סותר את דבריו של רבי יוחנן, איך שרבא בר בר חנה הביא אותם. קשיא, לולב על לולב. הברייתא הזאת שאומרת שעל מצוות לולב מברכים בכל שבעת ימי חג הסוכות, סותרת את דבריו של רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שאמר שרק ביום הראשון מברכים. וקשיא סוכה הסוכה, מה שכאן בברייתא כתוב של הסוכה מברכים רק ביום הראשון, לסותר את דבריו של רבי יוחנן לפי שני התלמידים שלו, שסובר שעל סוכה מברכים כל יום, כאן כתוב שעל סוכה מברכים רק ביום הראשון. בישלם הלולב הלולב לא קשיא. הסתירה שהיה לנו בין הברייתא לרבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שרבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן שמברכים רק ביום הראשון, ולא מברכים בכל הימים, כי שאר הימים רק מדרבנן, זה לא סותר את מה שהברייתא אומרת שגם בשאר הימים מברכים. כי שם בברייתא מדברים במקרה שיש כן מצווה מהתורה ליטול את ארבעת המינים בכל ימי חג הסוכות. וזה היה בבית המקדש בזמן שהוא היה קיים. ששם יש מצווה מהתורה, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם בבית מקדש. שם סמכתם שבעת ימים עם ארבעת המינים שהוזכרו בתחילת אותו פסוק. אז לכן מברכים כל אחד משבעת הימים, כי כל אחד משבעת הימים שם זה מהתורה, בזמן שבית המקדש קיים ובבית המקדש. וכאן מה שאמר רבי יוחנן, לפי דעתו של רבא בר בר חנה, שמברכים רק ביום הראשון, בזמן שאין בית המקדש קיים, שאז רק ביום הראשון יש מצווה מהתורה ליטול את ארבעת המינים, בשאר הימים זה רק מדרבנן, ולכן לא מברכים, אלא סוכה עסוכה קשיא. כי רבי יוחנן הרי סובר, וגם אמרנו שככה זה ההלכה, שמברכים על מצווה סוכה כל יום ימי חג הסוכות, וכמה ברייתא כתוב שמברכים רק ביום הראשון, אז באמת קשה. אומרת הגמרא נכון, הברייתא הזאת היא באמת לא להלכה, כי היא הולכת לפי דעת רבנן, לפי דעת חכמים. ואנחנו הולכים כמו דעתו של רבי, וכך נפסק להלכה. תנאי היא, זה באמת מחלוקת תנאים. דתניא, כמו מצוות סוכה, ככה גם מצוות תפילין. יש את אותה השאלה, האם כשבאדם מניח תפילין בבוקר, ואחר כך הוא מוריד וחולץ את התפילין, והוא רוצה להניח את התפילין אחרי זה למנחה פעם נוספת, האם הוא צריך לחזור ולברך או לא? לפי רבי יוחנן, הוא סובר שבמצוות סוכה, אם היה הפסק בין הפעם הראשונה לפעם השנייה שהוא נכנס לאכול בסוכה, הוא צריך לברך שוב, אז גם לעניין תפילין הוא יצטרך לחזור ולברך שוב. ולעומת זאת, לפי דעת הברייתא שסוברת לעניין סוכה, שמברכים רק ביום הראשון ולא צריך לחזור ולברך שוב, וגם לעניין תפילין, כיוון שהוא ברך בבוקר, לא יצטרך לברך שוב אם הוא יניח תפילין במשך היום, גם אם היה הפסק ארוך מאוד. נתניה תפילין, לפי דעת רבי, כל זמן שמניחן מברך עליהם, דברי רבי. אומר רבי, כל פעם כשמניחים תפילין, צריך לברך שוב פעם להניח תפילין. אדם מניח תפילין בשחרית, חלץ את התפילין אחרי שחרית, אחרי זה לקראת השקיעה הוא מניח תפילין פעם נוספת, יצטרך לברך עליהם פעם נוספת. כך סובר רבי. וחכמים אומרים, כי אינו מברך אלא שחרית בלבד, פעם אחת ביום אפשר לברך על התפילין, לא יותר מזה. אם כן אותו דבר גם לעניין הסוכה, רבי יסבור שבכל פעם כשאדם בא לשב בסוכה, לאכול סעודה בסוכה, יצטרך לברך אם היה הפסק מהפעם הקודמת. לפילת רבנן לא יצטרך לברך, ורבי יוחנן סובר כמו דעתו של רבי, וזה לא פלא למה. רבי יוחנן היה תלמידו של רבי, הוא סובר כמו דעתו של רבי באמת. וככה ההלכה, גם לעניין תפילין, כל פעם מברכים. אם היה הפסק בין החליצה שחלצו את התפילין לבין ההנחה הנוספת, צריכו לברך פעם נוספת, ואותו דבר גם לעניין סוכה. אדם שבירך לישב בסוכה והוא יצא מהסוכה למשך זמן ארוך, לתפילה או לסידורים, יותר משעה, שעתיים, כשהוא חוזר שוב פעם לסוכה והוא רוצה לאכול סעודה, יצטרך לברך שוב פעם לישב בסוכה. התמר, אביי אמר, הלכתא כרבי, וכמו שאמרנו כך גם סובר רבי יוחנן, וכך גם נפסק להלכה, שכשאדם מניח תפילין, אפילו כמה פעמים ביום הוא יצטרך לברך כל פעם, וסוכה, כשאדם בא לשב בסוכה, כל יום הוא יצטרך לברך, ובמשך אותו יום יכול שיצטרך לברך גם כמה פעמים, ככה הלכה. ורבה, בהתחלה הוא אמר, הלכתא כרבנן, שבתפילין מברכים רק פעם אחת ביום, וסוכה מברכים רק פעם אחת בכל חג הסוכות. אגב, למה בתפילין מברכים כל יום? צריך להגיד, מכיוון שבלילה לא מניחים תפילין לפי דעתו, אז הלילה מפסיקה בין שני הימים, אז כל יום זה התחדשות מחודשת. לכן צריך לברך פעם נוספת. אבל ככה רב אמר בהתחלה, אותו דבר גם לעניין סוכה, מברכים רק פעם אחת במשך כל חג הסוכות. אבל אמר רב מרי, שהוא היה בן ברד דבת שמואל, חזין עלי לרב עצמו, אני ראיתי את רבה, דלא עביד כשמעתי, הוא לא פסק כמו שהוא אמר, כמו דעת חכמים, אלא מקדים בבוקר, וכאי לבית הכיסא, והאי לבית הכיסא, הוא היה נכנס לעשות את צרכיו, ואחרי זה נפיק הוא היה יוצא, ומה שידי היה רוחץ את הידיים, ומנח תפילין ומברך להניח תפילין ועל מצוות תפילין, וכי הצטריך זימנה אחרין, כשהוא יצטרך פעם נוספת לצאת לבית הכיסא, אז הוא היה חולץ את התפילין שלו, ונפיק ומה שידי, הוא היה יוצא נוטל ידיים, ומנח תפילין ומברך פעם נוספת, כמו דעת רבי. אז אם כן רואים מפה, שהוא לכאורה חזר בו. וענן נעמי, אנחנו בעצמנו גם כן אומר רב מרי, כרבי אבדינן, פוסקים כמו דעתו של רבי, ומברכין על ישב בסוכה כל שבעה, וגם תפילין, מברכים כמה פעמים באותו יום. וכן אמר מר זוטרה, חזינה לי לרב פאפי, שהוא נהג גם כן כמו רבי במצוות תפילין, דכל אימת, דמנח, תפילין מברך, כל פעם במשך אותו יום, היה חולץ את התפילין, מניח שוב, אם היה הפסק בין הפעם הקודמת לפעם הזאת, היה מברך פעם נוספת. וככה באמת נפסק להלכה. מביא הגמרא דעה מאוד 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 מחודשת, שהיא לא נפסקת להלכה, שככה נהגו רבנן בבית מדרשו של רב אשי, דבי רב אשי. כל אימת הם ממשמשי בהו, כל פעם כשמאים ממשמשים בתפילין, כדי לא להשיח דעת, לא לשכוח שיש להם תפילין, שיש מצווה לא להשיח דעת מהתפילין, צריך כל הזמן לזכור שאדם, אדם צריך כל הזמן לזכור שיש לו תפילין, רק כל פעם כשהם ממשמשים בתפילין, מברך, היום מברכים. תוספות מביא שמסתבר שהיו מברכים לשמור חוקיו, זה הברכה. וציוונו לשמור חוקיו. מסתבר אתם מברכים לשמור חוקיו, כמו שמברכים כשמורידים את התפילין לפי דעה מסוימת במסכת נידה, דף נונה לפעמוד ב', כך מביא תוספות. אבל אנחנו להלכה לא מברכים את הברכה הזו. מביאה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, מצוות לולב מברכים כל שבעת ימי חג הסוכות. על נטילת לולב. רבי יהושע בן לוי אמר, לא, רק ביום הראשון. יום ראשון מצוות לולב. מכאן ואילך, השאר ימי חג הסוכות, זה רק מצווה מדרבנן ליטול ארבעת המינים. זה רק מצוות זקנים, ולפי דעתו לא מברכים למצווה מדרבנן. וכן, הגמרא תעמיד שבאמת כך, רבי יצחק סובר כמו רבי יהושע בן לוי, גם הוא אמר, שמברכים רק ביום הראשון ולא בשישה ימים, רק הוא מנסח את זה, כל יום המצוות זקנים, כל יום יש מצוות מדרבנן ולכן לא מברכים, ובהתחלה כתוב כאן ואפילו יום הראשון, שגם ביום הראשון נראה שזה מצווה רק מדרבנן, אבל הגמרא מיד מתקנת, והרי קיימא לן דיום ראשון זה דאורייתא, זה כן מהתורה, כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון את ארבעת המינים, לכן הגמרא מיד מתקנת, אי מבר מיום ראשון, באמת חוץ מיום ראשון, שזה מצווה מהתורה, ואז יש כן מצווה לברך לפי דעתו, שואלת הגמרא, זה בדיוק מה שאמר רבי יהושע בן לוי, יהיה אחי היינו את רבי יהושע בן לוי, ואז הגמרא מיד אומרת, אי מה וכן אמר רבי יצחק, כמו שאמרנו קודם. ואף רב סבר, לפי דעתו גם כן, שאפילו שהמצווה היא רק מדרבנן, ליטול את ארבעת המינים בכל הימים חוץ מיום הראשון של חג הסוכות, בכל זאת מברכים כל שבעה, מצוות לולב, מברכים על נטילת לולב. איפה אנחנו מוצאים שלפי דעתו של רב, מברכים גם על מצווה מדרבנן? מצוות חנוכה. חכמים תקנו להדליק נרות חנוכה. ובכל זאת מברכים לפי דעתו. דאמר רבי חייא בר אשי, אמר בשם רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. רב ירמיה אמר, אדם שלא הדליק נר חנוכה, אז הרואה נר חנוכה, נר של חנוכה ברשות הרבים, הוא צריך לברך. מה היא מברך, איזה ברכה? אז מי שמדליק, אמר רב יהודה, יום ראשון המדליק, מברך שלוש ברכות, להדליק נר, שהחיינו ושעשה ניסים לאבותינו. והרואה נר חנוכה, הוא לא יכול לברך להדליק נר, אז מה הוא מברך? רק שתיים, רק שהחיינו ושעשה ניסים, זה ביום הראשון שמברכים גם שהחיינו. מהיום השני והלאה, מכאן ואילך, לא מברכים יותר שהחיינו. אז המדליק מברך רק שתיים, להדליק נר ושעשה ניסים. והרואה מברך רק שעשה ניסים, כי הוא לא יכול לברך להדליק, הוא הרי לא מדליק. הרואה מברך רק ברכה אחת. ומה אם מברך, איך הולך הברכה להדליק של מצוות נר? ברוך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, או יש גורסים נר של חנוכה. וציוונו להדליק נר של חנוכה? ואותו דבר השאלה היא גם כן לעניין חג הסוכות, כשנוטלים ארבעת המינים מהיום השני והלאה, מחוץ לבית המקדש, וציוונו על נטילת לולב, הרי רק ביום הראשון יש מצוות נטילת לולב, והיכן ציוונו? הביאה הגמרא על זה כמה מקורות. מקור ראשון, מזה שהתורה כותבת, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מצווה התורה לשמוע בכל דברי החכמים. ורב נחמן בר יצחק אמר, הפסוק אומר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל מאבותינו, מהזקנים. רב נחמן בר יצחק מתנלה, את דבריו של רב, שהוא סובר שמברכים במצוות דרבנן, בהדיה. דהיינו, שלפי דעתו, רב לא דיבר על חנוכה, אלא דיבר מפורש על לולב. אמר רב, כל שבעת הימים מצוות לולב, הם מברכים גם מהיום השני והלאה, למרות שזה רק מדרבנן, מברכים גם על מצווה מדרבנן. תנו רבנן, ברייתא. העושה סוכה לעצמו, מתי שהוא בונה את הסוכה לפי דעת התנה של הברייתא, הוא אומר, ברוך שהחיינו וכו'. נכנס לישב בה, אומר ברוך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לישב בסוכה, ואם הסוכה הייתה עשויה ועומדת, הוא לא יכול לברך שחיינו על זה שהוא מקים את הסוכה, כי אם אדם בנה את הסוכה לשם חג, אז אפילו אם היא עשויה בתחילת השנה, אז היא קשרה. אז אם יכול לחדש בדבר בסכך או בשלוש דפנות שזה עיקר הדין, מברך שחיינו כשהוא מחדש. ואם לאו, אם אין לו מה לחדש בסוכה, אז כשייכנס לסוכה, לישב בה בחג, מברך שתיים. לישב בסוכה ושהחיינו, אמר רב האשי, מה שנפסק להלכה, חזין עלי לרב כהנה, אני ראיתי מה נהג רב כהנה, וככה אנחנו עושים גם כן, וכאמר לו לכול הוא, אמר גם ברכת שהחיינו, וגם לישב בסוכה, מתי שהוא עשה קידוש, בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, הקסה דה קידוש, הבקוס של הקידוש. תנו רבנן ברייתא, היו לפניו מצוות הרבה, צריך ליטול ארבעת מינים, לשבת בסוכה, להניח תפילין, הם מוכיחים מדברי הרשי כאן שאומר שמניחים תפילין וגם נוטלים ארבעת מינים, שהוא סובר שמניחים תפילין גם בכל המועד, אנחנו לא נוהגים. בכל אופן הרבה קהילות בעם ישראל לא נוהגים. ולהתעטף בציצית, אז לפי דעת חכמים אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על המצוות, ואז הוא מתעטף בטלית, לובש תפילין, שבסוכה, מניח, נוטל ארבעת המינים. רבי יהודה אומר, וככה הלכה, אין דבר כזה, מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה. על הסוכה מברך על ישב הסוכה, על ארבעת מינים, אנטילת לולב, וכו' וכו'. אמר רבי זירא, והיא תימה רבי חנינא בר פפא. הלכתה ההלכה למעשה נפסקה כמו דעתו של רבי יהודה, שמברך על כל מצווה, ברכה בפני עצמה. ואמר רבי זירא, והיא תימה רבי חנינא בר פפא, הוא אומר שני דברים. דבר ראשון, מה הייתה מד רבי יהודה שצריך לברך על כל מצווה בפני עצמה? תכתיב ברוך השם יום יום. מה הדגש יום יום? וכי רק ביום מברכים אותו את הקדוש ברוך הוא וכי בלילה אין מברכים אותו? אלא בא הפסוק לומר לך, בכל יום ויום תן לו מעין המאורה בברכותיו. בשבת תברך על השבת, ביום טוב תברך על יום טוב, בחול תברך של חול. אחנמי, אותו דבר כשיש לפניו כמה מצוות, בכל דבר ודבר, תן לו מעין ברכותיו על אותה מצווה שאתה כעת בא לקיים. ואמר רבי זרע, ויתם הרבי חנינה בר פאפה, דבר שני, בוא, אומר, אמרה שנייה, שאמר אותה רבי זרע, ויש אומרים שאמר את זה רבי חנינה בר פאפה, בוא וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם, תראה איזה הבדל, מידת בשר ודם, כלי ריקן, כלי ריק, הוא מחזיק, אם אתה ממלא בו, יש מקום שמה שאתה ממלא נכנס בתוכו, והכלי מחזיק את מה שהכנסת. אבל אם הכלי הוא כבר מלא לגמרי, הוא גדוש עד למעלה, מה תשפוך לתוכו? אינו מחזיק. הוא כבר מכיל את כל הכמות שהוא מסוגל להכיל. מה שאתה מכניס מכאן ולהבא, הוא כבר לא מחזיק יותר. זה מידת בשר ודם. אבל הקדוש ברוך הוא, מידת הקדוש ברוך הוא, אינה כן. כלי מלא בתורה ויראת שמיים, אדם שעסק בתורה וביראת שמיים, יכול ללמוד עוד ועוד תורה ויראת שמיים, מחזיק. כלי ריקן אינו מחזיק. יהיה לו מאוד קשה ללמוד תורה. שנאמר, אומר את התורה והיה עם שמוע תשמע וגומר. דורשים עם שמוע, מבאר רש"י. אם הורגלת לשמוע, אז תשמע, תוכל ללמוד ולהוסיף. ואם לאו, שלא הטית אוזן בילדותך לשמוע, לא תשמע. לאחר זמן לא יספיקו בידיך. זה דברים מבהילים. באדם שלא למד, אז זהו, אין לו כבר אפשרות ללמוד בעתיד. אפשר לבאר על פי דברי המשנה במסכת יומה. אדם שאומר, מה הבעיה שאני אחטא? בסוף אני אחזור בתשובה. אין מספיקים בידו לחזור בתשובה. ככה המשנה אומרת. כותב בספר אוהב ישראל, הנה ימים הנוראים, חודש אלול, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה שלא מסייעים בידו לחזור בתשובה, אבל ממתינים לתשובה שלו, הקדוש ברוך הוא מחכה שהוא יחזור בתשובה, ואם הוא יחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתו, רק שהקדוש ברוך הוא לא מעורר אותו לתשובה. אותו דבר עכשיו אפשר גם לבאר כאן בדברי רש"י. אדם שלא למד תורה בילדותו, אז התורה לא מחזרת אחריו שילמד. אבל אם הוא מעצמו הולך ללמוד תורה, בוודאי שהוא יזכה לקנות את כתר התורה. כמו שמצאנו הרבה מגדולי הדורות שהתחילו ללמוד תורה בגיל מאוחר וזכו להיות גדולי ישראל. דבר אחר דורשים מהפסוק אם שמוע תשמע. אם שמוע בישן, אם אתה חוזר על מה שכבר למדת, תשמע בחדש. תתחכם מתוך הדברים שלמדת, לקבל מהם דברים חדשים. התחדדו לך דברים, התחדשו לך פתאום דברים. כמו שרואים, אדם שמשנן על הלימוד שהוא למד בעבר, תמיד התחדשו לו עוד חידושים. ואם יפנה לבבך, לבטלה, שהוא התייאש מלשנן שוב על הלימוד שהוא למד בעבר, שוב לא תשמע, מפנה ליבו לבטלה, הוא לא יוכל לשמוע עוד דברי תורה חדשים, חלילה. במשנה למדנו שביום האחרון של חג הסוכות, כשסיימו ליטול את ארבעת המינים, מיד התינוקות, הילדים הכוונה, שומטים את לולביהם של הילדים ואוכלים את אתרוגיהם וכולי. הגמרא פה פותחת בדיון של נושא שנקרא הוקצה למצוותו. כולנו יודעים שבשבת יש מוקצה. אסור לגעת בכסף, בפטיש, בכל מיני כלים חשמליים. מוקצה. יש כל מיני סוגי מוקצה, אבל יש מוקצה אחד שנקרא הוקצה למצוותו. דבר שיחדו אותו לצורך מצווה, הוא מוקצה למצוותו, אסור להשתמש בו לדברים אחרים. אתרוג, שיקצו אותו לצורך מצוות ארבעת מינים בחג הסוכות, אסור להשתמש בו, אסור לאכול אותו, הוא מוקצה למצוותו. זה יכול גם להיות בימי חול המועד, אבל האתרוג הוא מוקצה שאסור לאכול ממנו, הוא מוקצה למצוותו. הנידון הוא עד מתי אתרוג של חג הסוכות הוא מוקצה. מביאה הגמרא בזה שתי דעות. אמר רבי יוחנן, אתרוג של חג הסוכות, ביום שביעי, אפילו אחרי שכבר נטלו את ארבעת המינים, סיימו נטילת ארבעת מינים, הוא עדיין אסור משום מוקצה. אבל כשמגיע היום שמחת תורה, שמיני עצרת, בשמיני הוא כבר מותר. מותר בענה. לעומת זאת סוכה, העצים של הסוכה, אפילו בשמיני עצרת אסורה בענה. מעיקר הדין מותר לבשל ביום טוב. מותר גם לקחת עצים בשביל להעסיק אש. בצורה מותרת כמובן. אבל לא לקחת עצים מהסוכה, כי הם מוקצים. תכף הגמרא תסביר למה הם מוקצים ביום שמיני עצרת. הרי ביום שמיני עצרת כבר אין מצווה לשבת בסוכה. והגמרא תבאר שמכיוון שבמוצאי סוכות, במוצאי יום השביעי, בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, שנקרא בין השמשות, זה ספק אם זה עדיין היום של סוכות, ספק אם זה כבר הלילה של שמיני עצרת, אם אדם יצטרך לאכול, הוא יצטרך ללכת לאכול בסוכה. למה? כי אולי זה עכשיו עדיין חג הסוכות. אז לכן בכל הזמן של בין השמשות, הסוכה היא מוקצה. ויש כלל דבר שהיה מוקצה בזמן של בין השמשות של תחילת היום, הוא כבר מוקצה לכל היום. לכן הסוכה היא מוקצה לכל יום שמיני עצרת. אבל למה האתרוג מוקצה, לפי דעת רבי יוחנן, ביום השביעי, גם אחרי שנטלו את האתרוג, במאי כמי פלגי? כן, ריש לקיש אמר, אתרוג אפילו בשביעי נמי מותר. ריש לקיש חולק. ריש לקיש אומר על אתרוג שמותר כשסיימת ליטול את ארבעת המינים, האתרוג הוא כבר לא מוקצה יותר. אתה יכול לאכול אותו. במאי כמי פלגי, במה הוויכוח? דעתו של ריש לקיש, שהוא סובר שמיד כשסיימת את המצווה של נטילת ארבעת המינים, אז האתרוג הוא לא מוקצה יותר. מר סבר, שהאתרוג רק למצוותה התקצה, הוא הוקצה לצורך קיום המצווה. סיימת לקיים את המצווה, הוא כבר לא מוקצה יותר. לעומת זאת רבי יוחנן חולק. הוא אוסר את האתרוג בכל היום האחרון של חג הסוכות, כי לפי דעתו, לכולי יומה התקצה היי. האתרוג נהיה מוקצה לכל היום של יום השביעי של חג הסוכות. שואלת הגמרא, בעצם הגמרא מביאה את אותה קושייה פעם אחת, ריש לקיש שואל את רבי יוחנן מאותה משנה, אחר כך רבי יוחנן ישאל את ריש לקיש את אותה משנה לפי שיטתו, כמו שמיד נראה. איתווי ריש לקיש לרבי יוחנן, איך אתה אומר שהאתרוג אסור בהנאה בכל היום השביעי של חג הסוכות? הרי מה המשנה אומרת? המשנה אומרת שביום האחרון של חג הסוכות, ביום השביעי, מיד התינוקות שומטין את לולביהם, מניחים את זה בצד, ואוכלים את רוגיהן. מה תגיד, מי אוכל את האתרוגים האלה? הילדים עצמם? אומר רש"י, לא ייתכן, כי כתוב במדרש, מעשה בחסיד אחד, שנתן דינר לעני. כשהוא סיפר לאשתו, אשתו לא מצא חן בעיניה, מה אתה נותן כסף לעניים? הקנתתו אשתו, ציירה אותו, וברח אותו חסיד. ולא היה לו במה להתפרנס. הגיע ביום שביעי של ערבה, ביום הושענא רבה, שאז כולם לא צריכים יותר את ארבעת המינים. הלך ושמט אתרוגים מיד התינוקות. לקח מהילדים את כל האתרוגים, ועלה על ספינה דרך איזה כרך אחד, והוצרכו האתרוגים לבית המלך. למה? היו צריכים אתרוגים של מצווה לרפואה. אגב, מפה לומדים שלאכול אתרוגים של חג הסוכות זה סגולה לרפואה. ומחרן ביוקר גדול, וחזר לביתו. כשהוא הגיע עם הרבה כסף, כמובן שבבית כבר קיבלו אותו בסב הפנים יפות. אז רואים מפה שהגדולים לוקחים את האתרוגים מהקטנים. אז זאת אומרת, אם הגדולים לוקחים, זה אומר שהאתרוגים האלה מותרים באכילה. מה אליו שאפשר לאכול אתרוגים של קטנים, אפשר גם לאכול אתרוגים של גדולים, מועדים לגדולים, שהאתרוגים של הגדולים הוקצו למצוותם, אבל אחרי שקיימו את המצוות ארבעת מינים, הם כבר לא מוקצים יותר. אז אם כן ראיה לריש לקיש, שהאתרוגים הם מוקצים רק עד שמקיימים בהם את המצווה, אחרי שנטלו את ארבעת המינים, כבר הם לא מוקצים יותר. וקשה על רבי יוחנן. דוחה הגמרא, לא, זה לא קשה. תינוקות דווקא. אתרוגים של תינוקות הם לא מוקצים, לכן אפשר לאכול אותם מיד אחרי המצווה שקיימו בהם. אבל אתרוגים של גדולים שהם כן מוקצים, אי אפשר לאכול אותם. איקא דאמרי, יש אומרים שהקושיה הייתה, רבי יוחנן נקשה לריש לקיש. איתווה רבי יוחנן לריש לקיש. איך אתה אומר שהאתרוגים הם מוקצים רק למצוותם ולא לכל היום? במשנה כתוב, מיד התינוקות שומטים את לולביהם של הילדים ואוכלים את אתרוגיהם. למה דווקא את האתרוגים של הילדים? מה לך אין אתרוג? למה אתה לא אוכל את האתרוג שלך בעצמך? תינוקות אין, גדולים לא, לכאורה נראה מפה שמותר רק לאכול את האתרוגים של הילדים כי הם לא מוקצים לכל היום, אבל האתרוגים של המבוגרים הם מוקצים לכל היום. דוחה הגמרא, לו, זה לא ראיה. הוא הדין, ואפילו אתרוגים של גדולים, אפשר לומר כמו ריש לקיש, שהם לא מוקצים לכל היום, רק למצוותם, אחרי שקימו את המצווה כבר מותר לאכול מהם. והיידי קטני תינוקות, למה מוזכר כאן הילדים? אתה שואל קושייה על סיפור? לא שואלים שאלות על סיפורים. אורחא דמילתא קטני, זה היה הדרך, לקחו מהילדים, זה לא לקחו מבוגרים, זה לא כל כך כנראה לא נעים כל כך, זה מילדים זה יותר מסתדר. עכשיו הגמרא מבררת לעניין סוכה, למה עצי הסוכה מוקצים גם ביום השמיני? אמר לרב פאפה לאביי, פי דעתו של רבי יוחנן, שהוא סובר שהאתרוג מוקצה רק ביום השביעי כל היום, אבל הסוכה מוקצית גם ביום השמיני. מה ישנה סוכה שאסורה בשמיני גם? כן, מה ישנה אתרוג שאסור רק בשביעי ובשמיני הוא מותר? אמר לי, אני אגיד לך את ההבדל, כמו שאמרנו קודם. הסוכה, מצווה לשבת בסוכה כל היום של הושענא רבה. ואם הוא רוצה לאכול סעודה אחרי השקיעה לפני צאת הכוכבים, אז על הצד שזה עכשיו עדיין סוכות, הוא יצטרך לאכול בסוכה. לספק הרי אם זה היום של סוכות, או שזה כבר הלילה של שמחת תורה, של שמיני עצרת. דחזיה, הסוכה ראויה לבין השמשות של מוצאי שביעית לקיים את המצווה. דהיתרא מילי סעודה, אתה, אם תזדמן לו סעודה, הוא רוצה להיפרד מהסוכה עם איזושהי סעודה, בא עם מיטב בגבה ומאכל בגבה, הוא יצטרך לשבת בסוכה ולאכול שם. מן הסתם שהוא לא יוכל לאכול אחרי השקיעה בלי קידוש. אבל בכל זאת, אילו זה באמת היה נכון, שעכשיו זה יום, היה אוכל בסוכה, ואולי גם יוכל לעשות קידוש, של יום שמיני עצרת, והוא יצטרך לאכול בסוכה, כי זה ספק עדיין אולי זה סוכות. כיוון שהסוכה הייתה מוקצת לזמן של בין השמשות, כיוון דהתקצה אלי בין השמשות, מגוד דהתקצה אלי בין השמשות, התקצה אלי כולי יום עד השמיני. מכיוון שבזמן של בין שביעי לשמיני, בבין השמשות שביניהם, הסוכה הייתה מיועדת, מי שרוצה לאכול בסוכה, כיוון שהייתה מיועדת לזה, היא הוקצתה למצוותה, כיוון שהיא הוקצתה באותו זמן של תחילת יום השמיני, הזמן שהוא ספק שביעי, ספק שמיני, היא כבר מוקצת לכל היום השמיני. לעומת זאת, אתרוג, ברגע שהוא נטל את האתרוג בבוקר, זה לא חזה לבין השמשות, הוא כבר לא יכול ליטול את ארבעת המינים בבין השמשות, הוא כבר נטל אותם. אז אם כן, לא התקצה אלי בין השמשות, ליל שביעי, של סוף שביעי ותחילת שמיני. ולכן לא התקצה אלי כל היום איזה שמיני, לכן הוא גם לא נהיה מוקצה לכל היום של שמיני עצרת. דעה שלישית, ולוי אמר, אתרוג, לא רק שהוא מוקצה למצוותו, כמו ריש לקיש, ולא רק שהוא מוקצה לכל היום השביעי כמו רבי יוחנן, אלא אתרוג אפילו בשמיני אסור. למה? מכיוון שלפי רבי יוחנן האתרוג הזה מוקצה כל היום השביעי, ובין השמשות זה ספק אם זה עדיין היום השמיני, אם זה עדיין היום השביעי, ולכן מספק אסור להשתמש באתרוג בזמן שבין השמשות, בין השביעי לשמיני. אז מכיוון שבזמן שבין השמשות שבין היום השביעי ליום השמיני, האתרוג הזה היה אסור, אז הוא כבר נהיה אסור לכל היום. ואבוה דשמואל אמר, אביו של שמואל, הוא סבר כמו דעתו של רבי יוחנן, שאתרוג בשביעי אסור, אבל בשמיני הוא מותר. אחר כך אבוה דשמואל חזר בו, והוא החמיר כמו לוי, שגם ביום השמיני האתרוג אסור. קם אבוה דשמואל בשיטתי דה לוי. אחר כך קם רבי זירא, והוא דווקא לקח בשיטתי דאבוה דשמואל, כמו שאבוה דשמואל בהתחלה אמר, כמו דעתו של רבי יוחנן, שהאתרוג הוא מוקצה ביום השביעי, אבל ביום השמיני הוא מותר. אמר רבי זירא, אתרוג שנפסלה באמצע חג הסוכות, אסור לאוכלה רק כל שבעה. תדייק מזה שביום השמיני הוא כבר יהיה מותר. אמר רבי זירא, שביום הראשון של חג הסוכות, אם האדם עדיין לא נטל ארבעת המינים, והוא רוצה שהבן שלו יצא ידי חובה, כדי שיצא ידי חובה, ארבעת המינים צריכים להיות של הבן. אז שלא ליקני או שנה לינוקה, אם הבן שלו עדיין קטן, פחות מגיל 13 ויום אחד, פחות מגיל מצוות, שהאבא לא יקנה לבן שלו את ארבעת המינים, ביום תו הקמה, ביום טוב הראשון, שאז ארבעת המינים חייבים להיות של זה שיוצא בהם ידי חובה, כי כתוב לקחתם לכם, שזה יהיה משלכם. מה הייתה? מה? למה לא? מה הבעיה? תן לבן, הבן יחזיר. לא. דיינוקה מקנה קני. הקטן לעצמו הוא יכול לקנות. אבל הקנויי לא מקנה. להקנות לאחרים הוא כבר לא יכול. אין לו כוח להקנות לאחרים. הוא לא בר דעת. והחכמים לא תקנו בלו שהוא יוכל להקנות. ואם הקטן יקנה את ארבעת המינים, הוא לא יוכל להקנות את זה להורים שלו, לאביו. אז אביו לא יוכל לצאת אחר כך ידי חובה את ארבעת המינים. לכן שלא יקנה לו את זה. וישתכח, דקנפיק הגדול בלולב שאינו שלו, אם האבא יקנה לבן שלו את ארבעת המינים, לפני שהאבא יצא ידי חובת נטילת ארבעת מינים, והבן ילך וינענע בהם, אחר כך הוא ירצה להחזיר לאבא, הוא לא יכול להחזיר לאבא, ואם האבא ייטול את אותם ארבעת המינים, הוא לוקח את רוק וארבעת מינים שהם לא שלו, והוא לא יצא בזה ידי חובה. אגב, יש כאן רמז. הרמז הוא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו נדמה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן. כל העולם כולו הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. ואנחנו מקבלים את השפע. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, מה אני רחום, אף אתם תהיו רחומים. מה אני חנון, אף אתם תהיו חנונים. תעזרו לאחרים. רואים מפה שכשאדם לוקח רק ולא נותן לאחרים, הוא עדיין מוגדר כקטן. הוא לא גדול. אדם גדול, אדם שהוא כבר ברדת, זה אדם כזה שמשפיע לאחרים. לא כל דבר רק לוקח לעצמו. ואמר רבי זירא, חינוך, דרך והנהגה חינוכית. לולי מייניש לינוקה, שאדם לא אמר לילד, דייב נלך מידי, אני הולך לתת לך איזושהי מתנה, ובסוף לא יעיב לי, בסוף הוא לא נותן לו. למה? משום דעתי להגמורי שקרה, הוא מלמד אותו לשקר. שנאמר, לימדו לשונם דבר שקר. ברגע שהבן אדם מבטיח משהו ולא נותן, הוא מרגיל את הילד לשקר. צריך לבנות יחסים של אמון, שהילדים ירגישו שאם אמרו להם, באמת יקיימו את מה שאמרו להם. הוויכוח, כמה זמן האתרוג הוא מוקצה, האם הוא מוקצה למצוותו, או לכל היום השביעי, או אפילו ביום השמיני, מביא הגמרא ובפלוגתא דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, נחלקו גם רב ורב אסי, שמיד נראה את הדעות שלהם. דיתמר, פה זה טיפה שונה. עד עכשיו דיברנו שאדם היה לו אתרוג לכל שבעת ימי חג הסוכות, ואז האתרוג מוקצה לכל שבעה ימים. כאן מדברים על אדם שהפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים. יש איזה אחד מזכה הרבים גדול, שמחזיק הרבה כוללים, סיפור אמיתי, הוא הולך לאסוף כסף בארצות הברית, ומה הדברים, מה הדבר שהוא מעניק לעשירים הגדולים? הוא נותן להם סט של שבעה אתרוגים הכי מודרים שיש בעולם. כל יום של חג הסוכות הם משתמשים עם אתרוג אחד. ויש כזה מין יוקרתי, זה דבר יוקרתי ככה בין העשירים בארצות הברית, אתה קיבלת את ארבעת מינים, את האתרוג מהרב הדגול הזה, אתה תורם כל כך גדול למוסדות הגדולים האלה, שאתה קיבלת את האתרוג, את הסט של האתרוגים, זה דבר נחשב. בכל אופן, אדם שקיבל שבעה אתרוגים כאלה, וכל אתרוג הוא משתמש ליום אחד. שבעה אתרוגים לשבעה ימים. אבל הוא מקצה אתרוג אחד ליום הראשון של חג הסוכות בלבד. האתרוג השני ליום השני של חג הסוכות בלבד. ככה כל אתרוג זה ליום אחד. לפי דעתו של רב, האתרוג מוקצה למצוותו בלבד. הוא לא מוקצה לכל היום. אמר, רב כל אחת ואחת יוצא בה, ומיד אחרי שהוא יוצא בה ידי חובה, אוכלה לאלתר מיד. ורב אסי אמר לו, הוא נהיה מוקצה לו כל אותו יום. כל אחת ואחת יוצא בה, ואוכלה רק למחר. ומייק המפלגי באותו ויכוח הם נחלקו. מר סבר דעתו של רב, שהאתרוג למצוותה בלבד התקצה, היא נקטה מוקצת, כמו ריש לקיש. לעומת זאת, ומר סבר דעתו של רב אסי, לכולי יומה התקצה, כמו רבי יוחנן, שמוקצת לכל השבעה ימים. ככה גם פה, כשזה מוקצה לאותו יום, זה מוקצה לכל אותו יום עד למחרת. מכיוון שרבי יוחנן ורב אסי סוברים את אותה הדעה, שהאתרוג מוקצה לכל אותו היום עד למחרת, אז ככה באמת נפסקה ההלכה. שאת השאלה, אלה של חוץ לארץ, שלהם יש יומיים יום טוב מספק. אם כן, יום טוב ראשון של חג הסוכות, יש ספק האם הוא עדיין, האם הוא כבר יום טוב, או שרק מחר יהיה יום טוב. אז הם עושים יומיים יום טוב בתחילת חג הסוכות. ואז גם בשבעת ימי חול המועד, היום השביעי של חול המועד, ספק אולי הוא עדיין היום השישי של חול המועד. אז לכן עושים גם יום שמיני. אבל היום השמיני הוא כבר שמיני עצרת. אחרי זה יש שמחת תורה. זאת אומרת שגם ביום טוב השמיני עצרת, יש להם גם כן יומיים, השמיני והתשיעי. וענה דאיתלן תרי יומי. אנחנו, שהיום השביעי, השמיני הוא ספק, אולי הוא גם כן השביעי, איך יעבדינן? האם ביום השמיני האתרוג יהיה מותר או שהוא יהיה אסור? אמר רבי, שמיני ספק שביעי אסור. כן, הוא באמת יהיה אסור. כי יש לנו ספק, אולי היום, באמת זה היום השביעי, וביום השביעי כל היום האתרוג אסור. לעומת זאת, ביום התשיעי, שזה היום טוב השני, היום שנקרא שמחת תורה בחוץ לארץ, שהוא ספק, אולי הוא עדיין היום השמיני, אז הוא יהיה מותר. כי הרי כל מה שהיה אסור ביום השמיני זה רק מספק, אז ביום התשיעי זה כבר מותר. מראי מר אמר, אפילו שמיני ספק שביעי מותר. לפי דעתו, בחוץ לארץ, כמו בארץ ישראל, ביום השמיני, שמיני עצרת, האתרוג כבר מותר בהנאה ובאכילה. למה? מכיוון שלא נוטלים אתרוג ביום השמיני. אז אם כן, הוא לא נהיה מוקצה. לא אומרים שמתוך שזה היה מוקצה בין השמשות של תחילת היום השמיני, זה כבר מוקצה לכל היום השמיני. ככה דעתו. בסורה, עבדי כמרי מר, באמת ככה עשו בסורה, שביום השמיני היה מותר לאכול את האתרוג. רב שיש אברי דרבידי, הוא אביד כדאבייה, שגם ביום השמיני הוא אסר לאכול את האתרוג מספק, אולי זה היום השביעי. והלכתה כאבייה, שגם ביום השמיני האתרוג מוקצה למצוותו, ועד כאן דף ממבב.